כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב במהדורה המרכזית, בעוד זמן קצר תוצג בבית הלבן תוכנית המאה על ידי הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, לצידו ראש הממשלה נתניהו. עיכוב קטן בהצגת התוכנית, אבל זה יקרה מיד באחד מהימים הדרמטיים של ראש הממשלה. בעודו נמצא בוושינגטון, כאשר יושב ראש כחול לבן בני גנץ כבר בדרכו חזרה לארץ כדי לעמוד בראש ועדת החסינות שתעסוק בחסינות של נתניהו. כותב נתניהו ומפרסם כי הוא מושך את בקשת החסינות מהכנסת, ובעצם אומר כי גודל השעה לא ייתן ליריביו הפוליטיים להתעסק בענייני החסינות. נתניהו אולי קיווה שכתב אישום לא יוגש, אבל כעבור שעתיים, שלוש, היועץ המשפטי לממשלה ממהר אל בית המשפט ומגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו. כרגע נתניהו עם כתב אישום, המשפט כנראה יחל רק מיד אחרי הבחירות, אבל למרות זאת הכנסת מתכנסת כאילו בקשת החסינות של נתניהו בעינה עומדת. נדבר גם על ההליכים המשפטיים החדשים שנוצרים בעקבות המצב החדש הזה, כאשר נתניהו ללא חסינות עם כתב אישום. אבל הפוקוס כאמור לוושינגטון, הבית הלבן, תוכנית המאה שאולי עשויה לשנות את המצב הפוליטי, אולי לא, תלוי בפרטי התוכנית שעדיין לא כל כך ברורים וטרם פורסמו לציבור. עוד כאמור במהדורה גם פרשנות בעקבות התוכנית שתפורסם כאן, ונביא את הפרטים כל העת מוושינגטון בשידור חי. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני מוישי כאן, כאן באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אז במקום שהערב יהיה חצוי, האחד צילומים מן הכנסת ושידורים חיים מן הכנסת, כאשר המליאה תתכנס לעסוק בהקמת ועדה שתדון בחסינות נגד נתניהו, השידור הזה ירד לתמיון וכל העיניים מופנות כרגע לוושינגטון. שם בעוד זמן קצר נשיא ארצות הברית יחד עם ראש הממשלה נתניהו יציגו את תוכנית המאה שכוללת הסדר כלשהו עם הפלסטינים, אולי מדינה פלסטינית באופק, אחרי שהפלסטינים יעמדו בשורה של צעדים והתחייבויות, אבל תוך כדי כבר במיידי סיפוח של חלקים גדולים בבקעת הירדן ויהודה ושומרון, עם עוד כל מיני אלמנטים שונים שהציבור עדיין לא יודע. ייתכן שגם האנשים הקרובים ביותר לנתניהו טרם יודע מה הנשיא טראמפ ישלוף ברגע האחרון, אבל אנחנו נפנה ישר אל פרשננו יעקב ריבלין. שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
אז לפני שנתחיל באמת להבין מה תוכנית המאה הזו תציג ועד כמה היא תשפיע על המערכת הפוליטית, אתה רוצה לספר לנו קודם כל, לפתוח באיזשהו סיפור שאתה רוצה להביא.
תראה, הייתה היום, כן, כל האירועים הקדחתנים שהיו היום, הצגת התוכנית במשיכת החסינות והתרגיל שעשו לגנץ שהתבשר רק באוויר שהוא חזר בעצם מוקדם מדי, והיה פה באמת הדברים, משהו אחד קטן, קיבל תשומת לב על עדתי, לא תשומת לב הרגויה, וזו ההחלטה של מנדלבליט להגיש כתב אישום 5 שעות לפני הצגת התוכנית, דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. הרי ראש הממשלה נמצא בוושינגטון לפני תוכנית מדינית. מה היה קורה, מר אביחי מנדלבליט, אם היית מחכה עד מחר בבוקר, מחרותיים בבוקר, ומגיש, מבחינת לוח הזמנים של בית המשפט זה לא משנה, והכלל גם בחוק אומר שברגע שראש הממשלה מגיש, כל מועמד חסינות מודיע שהוא מושך את הבקשה, אי אפשר להחזיר אותה. הסופיות של המהלך מתבצעת הייתה, גם אם זה היה מגיש היום וגם אם מגיש מחר וגם אם היה מגיש מחרותיים. אבל מה נמליט באיזשהו צעד של נקמה, הייתי אומר פראית, החליט להגיש את זה שעתיים אחרי ההודעה. עכשיו, מה בעצם עומד מאחורי את זה? מה שאני יודע זה שביומיים האחרונים, ראשון ושני, מנדלבליט עשה הרבה מאוד סימולציות עם אנשי הפרקליטות לקראת ההופעה שלו ביום חמישי בוועדת החסינות, כי מבחינתו, אבי, זה לא הייתה סתם הופעה, זה הייתה הופעת חייו. הרי מה קרה פה לפני חודשיים? הוא הגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, ואז ראש הממשלה יוצא נגדו ואומר, אתה הגשת את זה בחוסר תום לב. עכשיו, להגיד ליועץ משפטי לממשלה, שהוא גם היה פעם מזכיר ממשלה, שהוא מגיש כתב אישום בחוסר תום לב נגד ראש ממשלה, זה כמו איך אני אסבר את האוזן, דוגמה קיצונית, זה כמו להגיד להאשים את ראש אישי ושהוא חילל שבת בפרנסיה. זה שני דברים שלא נתפסים. מנדלבליט התכונן לענות לנתניהו, והתכונן לתת שם נאום שאני שומע 4 ו-5 שעות, לעבור סעיף סעיף. בקיצור, ועדת החסינות ביום חמישי הייתה צריכה להיות כתב ההגנה של מנדלבליט נגד האשמות של נתניהו. הוא תרגל את זה יומיים והתכונן כולו לדיון שהוא בעצם היה דיון עליו. מה זה ועדת חסינות? ועדת חסינות בודקת האם זה הוגש בתום לב או לא הוגש בתום לב. זה היה צריך להיות המופע הגדול שלו. בא נתניהו, משך לו את השטיח מתחת הרגליים, אין לו יותר במה להופיע ולהסביר למה הוא כן נהג בתום לב, למה שהוא לא נהג, אין שום דרך להתגונן.
בוא נאמר גם עוד מילה בעניין הזה, יעקב, הצעד הזה שעשה היום היועץ המשפטי לממשלה, הוא בעצם צעד של התרסה, כלומר, הוא אומר לנתניהו, לא תוכל יותר לשחק עם כל מיני משחקים פוליטיים.
לא, זה מה שאני חושב, אני חושב שכמו שאני רציתי רק להמשיך את הדברים, ברגע שמנדלבליט חטף את המכה הזאת מנתניהו, אני אומר פה קצת משפט חריף ליחס ליועץ המשפטי, אבל נדמה לי שמנדלבליט קנה את זה ביושר, קפץ לו הג'ינג'י. הוא פשוט התחמם, הוא רץ לבית משפט, אתה יודע איזה טעות הוא עשה?
אחרי אמירה כזו, יעקב, אני לא יערוס אותה, אבל בוא ננסה רגע.
אני רוצה להמשיך רגע, אתה יודע איזה טעות הוא עשה בזה? הוא בעצם חיזק את הקו הגנה של נתניהו. אבל מה נתניהו טוען כל הזמן? שלא נהגו בו כדין, לא נהגו בו כראוי, והנה עכשיו הוא בא ואומר, תראו, עוד 5 שעות אני נפגש, אז בצהריים אני נפגש עם נשיא ארצות הברית לדיון בתוכנית היסטורית. מה היה קורה איתם? מחכה עד מחר בבוקר. וזה מחזק את קו ההגנה שלו בג'ינג'יות הזאת שקפצה למנדלבליט, הוא הכניס לעצמו גול פנימי.
אוקיי, אז אמרנו את האמירה הזו, עכשיו עוד מעט נחזור לזה, כי העיניים נשואות באמת לוושינגטון ממש בעוד דקות אחדות. הנשיא טראמפ יחד עם ראש הממשלה נתניהו יציגו את תוכנית המאה, חלק מהתוכנית הזו הפרטים כבר פורסמו, חלק יפורסמו אולי לראשונה, וכמובן נראה את נתניהו מאמץ מיד את התוכנית, כי את זה כבר אנחנו מבינים ממנו היום, כשהוא מושך את בקשת החסינות, הוא אומר, יש כאן איזה רגע היסטורי, אתה יכול להבין מהרגע הזה שנתניהו יודע שאיך שהנשיא יציג את התוכנית, הוא יגיד, ישראל לוקח את התוכנית הזו בשתי ידיים. ואז הוא מוביל אותנו פה לשיח הפוליטי, מה יעשו בימין, מה יעשו בשמאל, איך כחול לבן יעוטרגו סביב התוכנית הזו, האם הם יהיו פתאום לא רלוונטיים ביחס לנתניהו שיקדם אותה?
יש כאן הרבה שאלות, ננסה לענות עליהם מנקודת מוצא אחרת. מערכת הבחירות של חודש אדר תשפ"ב התחילה היום. ומה זה אומר שהתחילה היום? כי היום אנחנו יודעים מה יהיו הקמפיינים של שני הטוענים לכתר. נתניהו ידבר אך ורק על התוכנית המדינית הזאת, שהוא כמובן אני אאמץ אותה, ואני רוצה גם להגיד שאין לה שום התכנות, כי הצד השני לא יקבל אותה. השאלה רק מה ישראל תעשה בחלק שלה בנושא הזה. אגב, הנושא הזה של מקמת מדינה פלסטינית, נתניהו בעצמו אמר את זה ב-2009, נאום בר אילן, כי זה לא ממש חדש בשבילו ההכרה הזאת במדינה פלסטינית. מצד שני, הקמפיין של לבן יהיה, מי שמואשם בשלושה כתבי אישום חמורים, לא יכול לנהל מדינה. גנץ התחיל את זה אתמול, גם כן לא צעד הכי טקטי להגיד את זה בוושינגטון, אבל גם הוא התחיל את קמפיין הבחירות שלהם. ואנחנו יודעים מה יהיו שני הנושאים על סדר היום. יהיה לנו את התוכנית המדינית, יש לנו את כתב האישום, השאלה היא אחת ביחידה, ופה נקודה שחייבים להגיד אותה. ההכרעה בעצם עוברת כרגע לנשיא בית המשפט המחוזי אהרון פרקש. אם הוא יחליט שהקראת כתב האישום תהיה לפני הבחירות, מה שאומר שנתניהו בהקראה הוא חייב להיות, נשם חייב להיות בהקראה, יש לכחול לבן תמונה מנצחת של מערכת הבחירות, ראש ממשלה הצפצל נשמים עם הכותרת מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, ואני מבין שהמשך יהיה מי אתה בוחר. אם פרקש יחליט שהוא מגיש את זה רק, שדנים את זה רק אחרי הבחירות, אז הנרטיב של נתניהו יהיה עד הבחירות הנושא המדיני, הוא הרבה יותר חזק מהטענה של ראש ממשלה לא יכול לתפקד עם 3 כתבי אישום, ואני רוצה לומר עוד משפט וזאת נסיים, שהאחרון שיכול לדבר על זה, זה אחד שהופיע אצלך אתמול באותן, וזה הווריאן לשעבר אהוד אולמרט, שמופיע בכל הנושאים, והפך להיות מומחה לענייני שחיתות, את האדם הזה אני לא הייתי רוצה לשמוע עד אחרי הבחירות.
אוקיי, בוא נתן רק למאזינים. יעקב, מה קורה עכשיו בבית הלבן, בחדר הגדול שבו נערכות בדרך כלל מסיבות עיתונאים? זה לא החדר, זה לא חדר העיתונאים בבית הלבן, זה שם נמצאים עכשיו. אנחנו רואים הרבה מאוד גורמים ממשל אמריקני, ממש ברגעים אלה נכנסים אל החדר הזה, ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, יש מסביב גם כמובן הרבה מאוד תקשורת אמריקנית ותקשורת ישראלית. השניים עכשיו עולים אל הדוכן, עומדים זה לצד זה, יש רק דגל של ארצות הברית, כי בעצם מדובר בתוכנית אמריקנית, זה לא איזשהו פסגה מדינית בין ישראל לארצות הברית. צריך לזכור שהפלסטינים לא נמצאים בסיפור הזה בכלל. ואנחנו תוך כדי מיד נתחבר בשידור לשמוע את הדברים משם. אז יעקב, אנחנו נחזור אליך בהמשך עם פרשנות לדברים שנשמע כאן עוד מעט. ראש הממשלה, נשיא ארצות הברית, עכשיו פותח בדבריו. Israel takes a big step towards peace. היום ישראל צועדת צעד ניכר לקראת השלום. אנשים צעירים ברחבי המזרח התיכון צועדים היום צעד בטוח. אתמול נפגשתי עם ראש ממשלת ישראל,
בני גנץ,
ואני רואה אדם שעובד קשה במסע בחירות ארוך מכל הזמנים. נפגשתי גם עם ראש כחול לבן, עם בני גנץ. שני המנהיגים תומכים במצב הזה של להוכיח שישראל רוצה שלום. שלום עולה על הפוליטיקה או מתעלה על הפוליטיקה, ולכן שני האישים הללו בעד לשלום. במסע הראשון שלי לחוץ לארץ כנשיא ארצות הברית ביקרתי בישראל, התרשמתי מאוד במה שהשיגה המדינה הקטנה נגד איומים ואויבים. במדינת ישראל היא המדינה הכי קטנה במזרח התיכון, ולמרות זאת היא המדינה הדמוקרטית הכי משגשגת, תרבות גדולה שמהווה אור לגויים. ארץ ישראל היא ביתו, העתיד, המקום הקדוש, ההבטחה האלוקית לעם היהודי, שלעולם לא תחזור עוד לתקופות אפלות שראינו כבר בהיסטוריה. המדינה הזו מבטיחה שלעם היהודי יש בית ששומר עליו. אני גם עשיתי שיחות או פגישות עם הנשיא הפלסטיני אבאס בבית לחם, אבו מאזן, והוא גם כן אמר שלפלסטינים מגיע חיים טובים יותר. רק הפלסטינים תקועים או לכודים במעגל של עוני, במעגל של טרור, והוא רוצה צעדים בוני אמון כדי להוציא את העם הפלסטיני מהמסלול הזה. ואנחנו עכשיו עושים את הצעד הבטוח ביותר להוציא את הישראל והפלסטינים מהסכסוך, מהקונפליקט. Israelis and Palestinians may be the most difficult challenge of all. All prior administrations from President Lyndon Johnson. אני עשיתי הכל ונפגשתי גם עם אבו מאזן וגם עם נתניהו הרבה מאוד פעמים כדי לנסות ולחשוב איך לשפר את המצב הזה. מאז שהנשיא ג'ונסון היה נשיא, כולם ניסו לפתור את הסכסוך הזה. תמיד זה נגמר במעשים קטנים או בצעדים קטנים. כאשר תהליך קשה ומסובך כדי להגיע לרגע הזה, ביום ראשון אני אמרתי לנתניהו ואמרתי לו שהחזון שלי זה להשיג שלום גם לישראלים וגם לפלסטינים.
In the past, even the most well-intentioned plans were light on factual details and heavy on...
אני הבאתי תוכנית שהיא שונה לגמרי מכל התוכניות שהביאו עד היום. לעומת זאת, התוכנית שלנו היא קצרה ביותר, לא ארוכת טווח, והטובה ביותר.
As I have seen throughout my long career as a deal maker, complex problems.
תוכנית הכי טובה שהונחה על השולחן, כי למדנו מהכישלונות של כל מי שניסה עד היום לעשות איזשהו הסדר עם הפלסטינים. במשך הקריירה שלי הייתי איש עסקים, אני יודע איך לעשות עסקאות, ואני יודע שעסקה צריכה להיות מבוססת על עובדות. ולכן ההצעה שלנו, מציגה את החזון והזדמנות win-win, כלומר, הזדמנות שווה לשני הצדדים.
Today Israel has taken a giant step toward peace. Yesterday Prime Minister Netanyahu
היום ישראל צועדת צעד משמעותי ביותר לקראת שלום. אתמול נתניהו אמר לי שהוא מוכן לתמוך בחזון הזה כבסיס למסע ומתן ישיר, וגם בן גנץ האלוף, הגנרל הוא קורא לו, גם הוא תומך במאמץ הזה, וזוהי פריצת דרך עם הפלסטינים.
A race that is taking place right now, it will end, and we have the support, and it's very important to say this, of both parties and almost all people in Israel. They want peace, and they want peace badly.
אני יודע שרוב האזרחים בארצות בישראל רוצים שלום, כל האנשים בכל הצדדים רוצים שלום, גם הפלסטינים רוצים שלום. אז קודם כל זאת העובדה הראשונה שאנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה, ועל בסיס זה התחלנו לעבוד. אם כולם רוצים שלום, אז זו הפעם הראשונה שישראל אישרה את חשיפת המפה שמראה את הוויתורים שהיא מוכנה לעשות למען השלום. מדובר בדרך מאוד ארוכה, מדובר במשהו שעד היום לא היה, זאת התפתחות משמעותית. ישראל אף פעם לא הציגה מפה כזו, ואני רוצה לומר לך, נתניהו, כבוד ראש הממשלה, תודה לך על האומץ הגדול שאתה מגלה, בעצם זה שאתה תומך בתוכנית הזו ומוכן להציג מפה כזו. הנשיא לוחץ את ידו של נתניהו, כפיים כמובן כמו שאתם שומעים. הנשיא טראמפ בעצם אומר ש... הוויתור או הקרבה הראשונה של ישראל בתוכנית המאה זה הצגת תוכנית עם מפה, עם הגבולות הסופיים שישראל מוכנה לסגת לטובת השלום הזה. טראמפ גם ככה מנופף לרעיית ראש הממשלה ולרעייתו ולסגל אנשיו הקרובים שנמצאים, ואומר להם שיש הרבה אנשים שעזרו, יש פה הרבה אנשים בעלי עוצמה באולם הזה ש... יגרמו לדברים האלה לקרות בשטח. תודה רבה לך, ראש הממשלה. אנחנו ניצור ועדה משותפת עם ישראל כדי להפוך את המפה הזו למשהו יותר מעשי, כדי שההכרה הזו תוכל להיות מעשית, תכף ומיד, ממש עכשיו.
We will also work to create a contiguous territory within the future Palestinian state. For when the conditions...
אנחנו גם נעבוד כדי ליצור רצף טריטוריאלי במדינה הפלסטינית העתידית, כאשר התנאים יבשילו, כולל התנאי הבסיסי של דחייה מוחלטת של הטרור. אז הנה נאמרה המילה מדינה פלסטינית עם איזשהו תנאי, ועל זה יש הרבה מאוד כפיים. בחזון הזה ירושלים תמשיך להיות בירתה מאוחדת של ישראל, בירה מאוחדת, אומר טראמפ. גם הרבה כפיים מהקהל. הנשיא טראמפ עומד, הרבה מאוד אנשים בחדר, גם הרבה מאוד ישראלים, יועצי ראש הממשלה, תקשורת, יועצים של הנשיא טראמפ, אנשי הבית הלבן, מחיאות כפיים ארוכות לדברים. ירושלים תהיה מאוחדת, מדינה פלסטינית, והוא אומר, זה לא עניין גדול, מכיוון שכבר עשיתי את הדבר הזה בשבילכם, כבר עשינו את זה, אבל זה בסדר, ככה זה יישאר.
Israeli sovereignty over the territory that my vision provides to be part of the state of Israel.
ארצות הברית תכיר בריבונות הישראלית על השטח, שימשיך להיות שטח תחת שליטה ישראלית בריבונות ישראלית.
Transition to a two-state solution will present no incremental security risk to the state of Israel.
כשנעבור לפתרון שתי המדינות, התנאי הראשון יהיה שלא נקבל שום איום ביטחוני של טרור נגד ישראל. לא נאפשר יותר שפיכות דמים, הפצצות, טילים. השלום דורש ויתורים, אבל לא נבקש מישראל לוותר על הביטחון שלה. זה לא כלול בהסדר. ישראל לא תוותר על הביטחון שלה.
As everyone knows, I have done a lot for Israel.
כמי שכולם יודעים, אני עשיתי הרבה למען ישראל. העברתי את השגרירות לירושלים, הכרתי גם ברמת הגולן.
Recognizing the Golan Heights.
הכרתי, רמת הגולן היום שייכת כבר לישראל.
Frankly, perhaps most importantly, getting out of the terrible Iran nuclear deal.
ולמען דיוק, הדבר הכי חשוב שעשיתי זה הוצאתי את ארצות הברית מההסכם עם איראן בתוכנית הגרעין. עכשיו נתניהו וטראמפ ממש לוחצים ידיים, וזה הנושא החשוב לנתניהו, הסוגיה האיראנית, וטראמפ מונה את זה ברשימת הדברים שהוא עשה למען ישראל. הוא אומר שלא רואים פה באולם הזה הרבה פעמים כזאת אמפתיה ושמחה.
Now don't clap for that, okay? But it's true.
It אומר לכן חשוב לעשות גם למען הפלסטינים. אל תמחאו לזה כפיים. חשוב שהעסקה הזאת תהיה גם מצוינת עבור הפלסטינים. היא חייבת להיות. אני אומר לכם שההסכם הזה הוא גם הזדמנות לפלסטינים. כי סוף סוף פלסטינים יכולים להשיג מדינה עצמאית אחרי 70 שנה של מאבק. זה הדבר הטוב ביותר. זה הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות להם. לא היה לנו אף פעם צוות כפי שיש לנו שם.
They love Israel and they're very smart,
אוהבת,
very very committed from
אוהבת ישראל, אוהבת שני הצדדים, אנשים חכמים ביותר שמחויבים לתהליך, ובראשם הוא מונה את השגריר דיוויד פרידמן.
To Jason and Avi
and Jason ואבי וג'ארד, שמות של היועצים של הנשיא טראמפ ושל צוות השגריר.
And they're all great deal makers and they also understand the other side and they want the other side to do
כולם אנשים מנוסים, מכירים, יודעים איך עושים עסקאות.
And I just appreciate all of our
עושים עבודה קשה סביב העניין הזה. הם מבינים שבסוף מדובר בעסקה. כמו שאנשים עושים עסקאות ואני מעריך את העבודה שלהם, אני גם כמובן אומר להם תודה רבה על ההשקעה הרבה שלהם וגם למזכיר המדינה. העבודה שלך בעניין הזה חשובה מאוד.
That's impressive.
זה מרשים, זה מרשים מאוד.
That reporter couldn't have done too good a job on you yesterday, huh?
שהעיתונאי הזה עושה כאן עבודה מעניינת, עושה עבודה טובה.
That's good. Thank you, Mike. Great.
זה הוא פונה למייק.
For Senate, I guess the answer is no after that, huh? They all want him to. Kansas, great state, they want him to, but you're doing a great job, don't move.
טוב, זה משהו ככה פנימי, ומדינת קנזס רוצה שהוא ירוץ בלור שלה, אבל אומר, תישאר איתי פה בבית הלבן. הפלסטינים איבדו את האמון שלהם, אומר הנשיא, הם מצפים כבר לעתיד גדול. המפה הזו תכפיל את השטח הפלסטיני ותספק להם בירה פלסטינית במזרח, ירושלים, ששם קרוב לוודאי ארצות הברית תפתח גם שגרירות במדינה החדשה שהם יקימו.
No Palestinians or Israelis will be uprooted from their homes.
אף פלסטיני ואף ישראלי לא יעקרו מבתיהם, אומר הנשיא טראמפ. אז הנה, בתוכנית הזו אין פינוי יישובים. ישראל תעבוד בקרוב עם אדם נפלא שקוראים לו מלך ירדן, שהוא יסייע להחלת התוכנית הזו וישמור על הר הבית ועל המקומות הקדושים המוסלמים. ירדן היא זו שתהיה אחראית שאנשים בהר הבית יוכלו להתפלל בשלום ובשלווה. דובר על דבר חשוב ביותר, אבל התוכנית שלנו גם תשקיע 50 מיליארד דולר כדחיפה לאותה מדינה פלסטינית שתקום, עם עוד בתמיכה של הרבה מאוד מדינות שרוצות לתמוך בנו ורוצות שהדבר הזה כבר יקרה, ואני חושב שאתם... אני חושב שתהיה לכם תמיכה גדולה מכל השכנים שלכם מסביב. אם בעשר שנים הקרובות הכל יעשה כמו שצריך, יהיו מיליוני מקומות עבודה לפלסטינים בכל האזור, אוטומטית רמת העוני שלהם תרד לחלוטין. TTG זה לא משהו שאני יודע, אבל אולי התלג או התוצרת המקומית שלהם תגדל. החזון שלנו יסיים את ה... מעגל של התלות הפלסטינית. הם יצליחו לעבוד ולעשות, והם יהיו אנשים מאוד מאוד מוכשרים ומאושרים, אומר הנשיא טראמפ, על הפלסטינים.
Empowering the Palestinians to thrive on their own. Palestinians will be able to seize the new future with dignity, self-sufficiency and national pride.
אנחנו נעשה הכל כדי שהפלסטינים יצליחו במשימה הזו שלהם, כדי לאפשר בסוף את הקמת המדינה שלהם, וכדי שהמדינה הזו תקום בצורה נכונה, חייבים לעשות את זה בשלום ובדו-קיום ובתהליך משותף.
This includes adopting basic laws enshrining human rights.
הדבר הזה כולל גם אימוץ חוקים בסיסיים של זכויות אדם.
Stopping the malign
התנגדות לחוקים שפוגעים בזכויות אדם, התנגדות לחמאס, התנגדות לג'יהאד ולכל אויבי השלום, לסיים את ההסתה נגד ישראל, בסופו של דבר לעצור את הכסף, את התמיכה הכלכלית בתומכי הטרור. אלו הצעדים הראשונים לפני שמקימים מדינה, קודם כל.
And perhaps most importantly my vision gives the Palestinians the
חשוב ביותר החזון שאני נותן פה לפלסטינים.
I sent a letter today to
לעמוד באתגר המדיני. אמרתי היום לנשיא אבו מאזן, הסברתי לו שהשטח שייתן למדינה החדשה שלו יישאר פתוח ולא תתפתח ארבע שנים. באותה עת הפלסטינים יכולים ללמוד את העסקה, לצאת למסע ומתן עם ישראל, ובתוך ארבע שנים להפוך למדינה נהדרת ועצמאית. הנשיא אבאס, אני רוצה שתדע שאם אתה תבחר בדרך השלום, אמריקה וגם מדינות רבות אחרות, אנחנו נהיה שם, נהיה שם כדי לסייע לך בדרכים רבות, ואנחנו נהיה כאן ובכל צעד בדרך הזו, אנחנו נהיה שם כדי לסייע.
In other words, for the first time in
במילים אחרות, בפעם הראשונה, אחרי עשרות שנים, סוף סוף, אם תעשו את הצעד הזה, זה יקרה. אם תעשו את הצעד הזה, אז הצעד הזה יקרה. אנחנו נראה לעולם איך אפשר להוביל את הפלסטינים למדינה. המזרח התיכון משתנה במהירות. הייתי שם, עברתי גם בסעודיה כדי לדבר על הדבר הזה עם 54 מנהיגים מארצות ערב שונות. אני חושב שלכולם יש, לכולם יש את אותו רעיון, את אותה מטרה, לתת הזדמנות לצעירים. הצעירים באזור הם גדלים ללא תקווה. אנחנו חייבים לתת להם תקווה, חייבים לטפל בצעירים שמחיו לחיות בהרמוניה. מאז הייתה התקדמות עצומה נגד מדינות רבות שנקטו בדרך הטרור והקיצוניות של הטרור. אתם רואים זאת באמצעות הצבא האמריקני, ISIS, דאש, דאש, חוסל ב-100%, לא 99%, 100%, דאש חוסל. אותו מנהיג אל-בגדדי חוסל.
And I want to thank we have some of our great senators and congressmen.
אני מבקש להגיד תודה פה לחברי הקונגרס שנמצאים כאן, תודה רבה לכם על העזרה שהשגתם לנו כאן. כל מי שנמצא כאן, תודה. מארק וריטה, אנשים נפלאים שעובדים כל כך קשה ואוהבים את המדינה הזאת. המשטר האיראני מבודד ונחלש מאוד. חיסלנו את סולימני. עוד לחיצת יד בין טראמפ לנתניהו אחרי האמירה הזו של חיסול סולימני. כפיים כאן בחדר הזה של התדרוכים של נשיא ארצות הברית. כפי שאתם יודעים, מנהיג החיזבאללה, יש באיראן ארגון שנקרא כוחות השחרור
of Israel as a rallying cry to divert attention from the incompetence and shortcomings of his government. He falsely promoted the sinister notion that a free Jerusalem we must really be at war.
ראש ארגון החיזבאללה וראש ארגון אותו טרור באיראן אמר שכדי לשחרר את ירושלים צריכים להיות כל הזמן במלחמה עם ישראל, והוא מנסה להסיט את דעת הקהל של האזרחים האיראנים. ולמעשה מדובר במלחמה מזויפת שבה אותם אויבי השלום מנסים כל הזמן לחתור כדי שלא יהיה שקט. למען האמת, לא צריך לשחרר את ירושלים, כי ירושלים כבר משוחררת.
Jerusalem is a safe, open, democratic city.
ירושלים עיר פתוחה, דמוקרטית, בטוחה, שמקדמת בברכה את כל הדתות ואת כל העמים. והגיע הזמן שארצות ערב יתקנו את הטעות הקשה שהם עשו כשהם תקפו את ישראל ב-1948. הם התחילו את התקיפה הזו, ועכשיו הגיע הזמן שהם יתקנו את אותו צעד.
Since then the amount of needless bloodshed and
מאז אותה מלחמה, מאז שפיכות דמים, היו כל כך הרבה אופציות, אפשרויות שפספסנו למדוד עד כמה הפלסטינים היו חלק עיקרי באותו תהליך. ואנחנו עושים עכשיו הכל כדי שהפרק הזה בהיסטוריה יסתיים עכשיו. מעולם זה לא מאוחר. מעולם זה לא מאוחר למנהיגים שרוצים לעשות חזון ולעשות עתיד טוב לעם שלהם. אמריקה מוכנה לעבוד עם כל הצדדים. הרבה מאוד מדינות מוכנות לעזור, יכולות ורוצות. דיברתי עם הרבה מהם, אבל אני לא מאמין לתמיכה שיש לנו היום. אני לא מאמין. אנשים מתקשרים אליי, מנהיגים, וכולם אומרים, אנחנו נעזור, אנחנו כל כך רוצים לעזור, אנחנו כבר רוצים שזה יקרה.
But America cannot care more about peace than
אבל אמריקה לא יכולה לחשוב רק על שלום עבור בעלי העניין באזור הזה. יש הרבה מאוד נוצרים ויהודים שמעולם לא ביקרו באתרי הקודש שלהם. עכשיו אנשים שמאמינים באותם מקומות מהתנך יוכלו לבוא וליהנות. חשוב שכל האנושות תוכל ליהנות מפלאי ארץ הקודש. הארץ הזו מקושרת לנשמה. העיר העתיקה בירושלים לא צריכה להיות מלאה בסכסוכים, אלא בתקווה. אני מודה לכולכם על העבודה שעשיתם, ותודה לכל האורחים שהגיעו לכאן היום, ובמיוחד אני רוצה להודות לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. אני רוצה להודות גם למדינות המפרץ, שעשו לנו עבודה כדי לעזור לנו.
Incredible work they've done helping us with so much and sending their ambassadors to
תודה ששלחתם את השגרירים שלכם שנמצאים כאן מדינות ערב שמשתתפות בתהליך הזה. ראש הממשלה כל העת לצד נשיא ארצות הברית, מוחא כפיים יחד עם הקהל. טראמפ מסיים את דבריו, תודה רבה.
America's partnerships in the region have never been greater, and our alliance with the state of Israel has never ever
הברית שלנו עם ישראל מעולם לא הייתה יותר חזקה מכפי שהיא היום, מאז אי פעם, אומר הנשיא טראמפ.
Together we can bring about a new
ביחד אנחנו יכולים להביא שחר חדש למזרח התיכון. כעת אני רוצה להודות לכם, אתם אנשים נהדרים, קבוצה נהדרת, אנשים רבים הלכו איתנו בדרך הארוכה הזו, והאמת שזה הביזנס, זה הדיל הכי קשה שעשיתי אף פעם, שעשיתי אי פעם. זה עסקה מורכבת, כי זה לא דומה לשום עסקה אחרת, אי אפשר להשוות בין הישראלים לפלסטינים, ויש לנו מחויבות לשני הצדדים, ויש לנו מחויבות לאנושות, סליחה, לעולם, שהסיפור הזה יצליח. כעת אני רוצה להציג בפניכם את ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שעבד כל כך קשה על התוכנית הזו. נתניהו ככה פותח את קלסר הנאום שלו ומיד יפתח בדבריו, בצידו נשיא ארצות הברית, הרבה מיועציו, התקשורת הישראלית כולה, חברי קונגרס אמריקנים, שגרירים של הרבה מאוד מדינות, ממלאים את האולם הזה שם בבית הלבן.
In the Middle East we drink water before a long voyage.
אנחנו שותים מים במזרח התיכון לפני מסע ארוך, אומר ראש הממשלה ושותה קצת מים. זה מסע יוצא דופן, יוצא מן הכלל. הנשיא טראמפ, דונלד, לכבוד הוא לי להיות היום כאן, יחד עם רעייתי שרה, עם השר יריב לוין, השגריר רון דרמר. רון, תודה לך על כל מה שעשית.
National Security Advisor Meir Ben Shabbat, thank you to
Meir Ben Shabbat, יועץ המלל, והמשלחת שלנו כולה, תודה רבה.
And our entire delegation. We are honored to be here with you, Mr. President, with Secretary of State.
לכבוד לנו להיות כאן איתך, הנשיא.
We applaud you, Mike.
ומייק פומפאו.
Secretary of the Treasury, Steve Mnuchin. National Security Advisor,
השגריר,
Robert O'Brien. America's UN Ambassador, Kelly Craft.
טוב, נתניהו מציין כאן רשימה של אנשים בממשל ארצות הברית, גם את רעיית נשיא ארצות הברית. טוב לנו להיות כאן היום כולם ביחד.
It's good to see the unfailingly energetic and optimistic.
טוב לראות את השגריר אופטימי דייוויד פרידמן,
אבי ברקוביץ,
אבי ברקוביץ,
בריאן הוק,
ג'ייסון גרינבלט,
the rest of your exceptional peace plan, Mr. President. It's good to be here with the other distinguished ladies and gentlemen.
תוכנית השלום שלך הנשיא,
with senators and members of
טוב להיות כאן עם אנשיך, אנשי הקונגרס, שהם הידידים הטובים ביותר בבית הנבחרים האמריקני, הידידים הטובים ביותר של ישראל, בקפיטול האמריקני.
with the ambassadors of the United Arab Emirates, Bahrain.
עם השגרירים של מדינות המפרץ, בחריין ואומן. איזה כבוד לראות אתכם כאן.
I was going to say of the future.
זה סימן לעתיד, סימן לעתיד שמעיד על ההווה.
To all of you and to the many distinguished, other distinguished guests who are here today, this is a historic day.
היום זה יום היסטורי.
And it recalls
בגלל
another historic day.
שהוא מזכיר יום אחר, יום היסטורי אחר.
1948.
אנחנו זוכרים את התאריך 14 במאי 1948.
President Truman became
באותו יום הנשיא טרומן הפך להיות המנהיג העולמי הראשון שהכיר בישראל אחרי שבן גוריון הכריז על העצמאות. באותו יום נועדנו, הובטחנו לעתיד טוב יותר. אני חושב שבמשך מאות שנים אנחנו נזכור את ה-28 בינואר 20, התאריך של היום, כי ביום הזה אתה הפכת להיות המנהיג הראשון שהכיר בריבונות של ישראל על שטחי הבקעה, יהודה ושומרון, כשטח ריבוני ישראלי. והיום גם אתה דיברת על עתיד מצוין, עתיד מזהיר לישראלים ולפלסטינים, כדי להציג שלום אמת בדרך מציאותית, או הצגת דרך מציאותית להשיג שלום אמת. מאז שקמנו את ישראל, ישראל רצתה בשלום עם השכנים שלנו הפלסטינים. אבל במשך שנים רבות השלום הזה חמק מהידיים שלנו. תוכנית אחת אחר השנייה, הכל נכשל. ולמה? למה התוכניות נכשלו? כי לא היה שילוב נכון בין האינטרס הביטחוני והחיוני של ישראל לבין הרצון של הפלסטינים להגדרה עצמית. יותר מדי תוכניות ניסו ללחוץ על ישראל לוותר על שטחים, לוותר על בקעת הירדן, אבל אתה הנשיא הכרת בכך שישראל חייבת שתהיה לה ריבונות בבקעת הירדן ובאזורים אסטרטגיים ביהודה ושומרון, ולא לשלם מס שפתיים קל או מילים פשוטות שקשורות לביטחון ישראל. אתה הכרת בעובדה שלישראל חייבת להיות את הזכות להגן על עצמה בכוחות עצמה.
For too long, far too long.
במשך הרבה זמן, הרבה זמן מאוד, הלב של מדינת ישראל, שבה אבותינו התפללו, המלכים שלנו, הנביאים התנבאו, המלכים שלנו הנהיגו, הדבר הזה הוזכר כשטחים בלתי חוקיים, כשטחים כבושים, אבל היום אתה מבטל את השקר הזה.
You are recognizing Israel's sovereignty over all the Jewish
communities. אתה מכיר בריבונות של ישראל על כל היישובים ביהודה ושומרון, וכולם אזור גדול אחד.
These,
אלה,
as the distinguished pastors who are here know very well, these are places inscribed.
המקומות האלה מופיעים אצלנו בתנ"ך.
These are places carved into the bedrock of our
culture. המקומות הללו הם חלק מהתרבות שלנו.
The sacred tomb in Hebron,
מערת המכפלה בחברון,
בית אל,
שבה יעקב חלם את החלום הסולם, שילו, כאשר לוחות הברית היו שם That's what happened in Shiloh. במשך הרבה מאוד שנים היו שם הלוחות, זה מה שקרה שם. הודות לך הנשיא, האזורים האלה ורבים אחרים שחרוטים בנשמה שלנו וגרמו למיליוני אנשים בעולם להתגעגע אליהם, האזורים האלה עכשיו יהיו מוכרים על ידי ארצות הברית שהם שייכים למדינה היהודית.
Mr. President, because of this historic recognition and because I believe your peace
אני מאמין בגלל ההכרה ההיסטורית שיש בתוכנית הזו, אני מאמין שתוכנית השלום שלך יש בה איזון כדי לשאת ולתת עם הפלסטינים על בסיס כנה ואמיתי. זוהי תוכנית טובה מאוד לישראל וטובה מאוד וטובה מאוד לשלום. למען האמת, אדוני הנשיא, אחרי שעשית כל כך הרבה למען ישראל, אני לא מופתע. אתה היית החבר הידיד הגדול ביותר שיש לישראל אי פעם בבית הלבן. לחיצת יד חמה, הנשיא טראמפ מודה לראש הממשלה נתניהו על המילים.
Frankly, though we've had some great outstanding friends in these halls, it's not even close.
למען האמת,
your historic decisions to recognize Jerusalem,
ההחלטה ההיסטורית שלך להכיר בירושלים, בריבונות של ישראל על ירושלים, של רמת על רמת הגולן, לחדש מחדש את הקשר שלנו ליהודה ושומרון ולעמוד מול איראן, ולצאת מאותה עסקה מסוכנת ולחסל את קאסם סולימני.
Unbelievable cooperation between Israel.
כל הדברים שעשית
הם
עדות לידידות ולעומק המנהיגות שלך כלפי ישראל, חברות שלך כלפי ישראל. במפגש הראשון שהיה לנו כאן בבית הלבן, אתה אמרת לי והבהרת את המחויבות שיש לך כלפי ישראל ולעזות הכל כדי שישראל תגיע לשלום עם הפלסטינים. אדוני הנשיא, אני שותף לך במחויבות הזו, שלום שמבטיח את הביטחון של ישראל, מאפשר לפלסטינים חיים בכבוד. תוכנית השלום שלך מקדמת את כל המטרות האלה ביחד. קודם כל היא מטפלת בשורש של הסכסוך, בכך שהפלסטינים סוף סוף יהיו חייבים להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית.
Second, it stipulates that
הדבר השני בתוכנית שלך, כתוב של ישראל תהיה שליטה מוחלטת ביהודה ושומרון עד נהר הירדן, וכך יהיה לנו גבול ארוך לאורך כל הגבול רצוף. זה משהו שרצינו כל השנים ועכשיו הוא עומד להתממש סוף סוף.
Third, your plan calls for
הדבר השלישי, התוכנית שלך קוראת לחמאס להתפרק מנשקו ולהפוך את עזה למפורזת.
Fourth, it makes clear that the
הדבר הרביעית, התוכנית מבהירה שבעיית הפלסטינים, זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים, מתבטלת. חמישית, התוכנית קוראת לבירה עתיקה של ירושלים כבירה מאוחדת של ישראל עם ריבונות ישראלית, כמובן להבטיח שהמקומות הקדושים בירושלים יהיו מונגשים לכל הדתות וכולם יוכלו להגיע להר הבית. הדבר השישי, התוכנית איננה עוקרת איש מביתו, לא ישראלים ולא פלסטינים. במקום זה, התוכנית מציעה פתרון חדשני, שהישראלים יהיו קשורים לישראל, הפלסטינים גם הם יהיו קשורים לפלסטין, אחד לשני. אתה מדבר פה עם אנשי נדלן, אתה יודע, יש להם באמת...
They can come up with things normal human beings.
רעיונות לא נורמליים, רעיונות יצירתיים. הם חושבים על זה. כבוד הנשיא, ישראל רוצה שהפלסטינים יהיה להם חיים טובים. אנחנו רוצים שיהיה להם עתיד של כבוד, של צמיחה. התוכנית שלך נותנת לפלסטינים עתיד כזה. התוכנית שלך מציעה לפלסטינים דרך למדינה ערבית. אני יודע שיכול להיות שיקח להם זמן רב להגיע לסוף הדרך, אולי אפילו הרבה מאוד זמן יגיע לתחילת הדרך, אבל אם הפלסטינים בכנות מוכנים ללכת בדרך הזו, ומוכנים לעשות בכנות שלום עם המדינה היהודית, אם הם יסכימו למלא את כל הסעיפים בתוכנית שלך, ישראל תהיה שם. ישראל תהיה מוכנה לצאת למסע ומתן לשלום מיד. בעצם ראש הממשלה מאמץ את הקמת המדינה הפלסטינית בכפוף לכל התנאים הללו. בלי קשר להחלטה הפלסטינית, ישראל תשמור על דרך השלום בשנים הקרובות. במשך 40 שנה ישראל תשמור על הסטטוס קוו שבאותם אזורים שבתוכנית, שבהם לא כתוב שהם יהיו חלק מישראל בעתיד. אבל ישראל תחיל כבר במיידי את הריבונות על יהודה ושומרון בכל האזורים שאתה בתוכנית שלך כבר מכליל שהם יהיו חלק מישראל. אנחנו נעשה את זה כבר מיד, נכיר בהם כשטח ריבוני ישראלי. זה מוצא חן בעיניי. החלטה הזו תגן על הביטחון הישראלי, תבטיח את האינטרסים הישראלים. ישראל תשאיר מקום להסדר פוליטי עם הפלסטינים בעתיד הקרוב. אדוני הנשיא, אני מקווה שהפלסטינים יאמצו את התוכנית, תוכנית השלום שלך ואת הצוות שלך. אתם עבדתם כל כך קשה על התוכנית הזו, אני מקווה שהם יחטפו את האפשרות. אני קראתי את התוכנית, זה צריך כישרון אדיר כדי לדחות השקעה של 50 מיליארד דולר. אני מבין בכלכלה, אני יודע מה זה יכול לעשות לדור הצעיר של הפלסטינים. אני מקווה שהפלסטינים יאמצו את התוכנית ויבנו יחד עם ישראל עתיד של שלום. אני גם מקווה שמדינות ערב נוספות יאמצו את החזון שלך ויסכימו לפיוס עם ישראל שייצור עבור כולנו עתיד מזהיר. כבוד הנשיא, אני רוצה לברך אותך ואת הצוות הפנטסטי שלך. אין מילה אחרת. ג'ייסון גרינבלט, תודה לך.
Thank you Jason for the
תודה לך ג'ייסון על העבודה הנפלאה שעשית כמעט 3 שנים. אבי ברקוביץ, תודה על כך שיצאת מאחורי הקלעים ועבדת בשיתוף פעולה בחודשים האחרונים כדי להניע את התוכנית הזו. השגריר דיוויד פרידמן, תודה לך. תודה על התרומה שלך המשמעותית לתהליך הזה והעבודה שאתה עושה כל יום כדי לחשל ולחזק את הברית ההיסטורית בין ישראל לאמריקה. ג'ארד קושנר, בלי התבונה שלך, העקשנות שלך והיכולות שלך, היום הזה לעולם לא היה מגיע.
I know how much the Jewish future means to you.
אני יודע מה המשמעות של העתיד העם היהודי לך ולמשפחה שלך. וכן היום, ג'ארד, היום הזה אני בטוח, המדינה היהודית חייבת לך ולנשיא טראמפ חוב לנצח של תודה, תודה נצחית, סליחה. זהו הרגע שבו ראש הממשלה מקבל, מאמץ את תוכנית הנשיא טראמפ. כבוד הנשיא, ביום ההיסטורי הזה של 14 במאי 1948, בן גוריון והנשיא טרומן החליטו החלטה גורלית. הרבה אנשים חושבים שבן גוריון לא היה צריך להכריז על מדינה. והיו שאמרו שעל הנשיא טרומן לא היה צריך להכיר במדינה הזו. הם תפסו את הרגע והם שינו את פני ההיסטוריה. כמוך, כבוד הנשיא, אני מבין את גודל השעה, ויחד איתך כנשיא אני מוכן לתפוס את הרגע ההיסטורי הזה. אני יודע שתהיה לזה התנגדות, תמיד יש התנגדות. יהיו מכשולים רבים לאורך הדרך, הרבה ביקורת. אבל יש לנו אמרה יהודית ישנה. אם לא עכשיו, מתי? אי מתי?
אם לא עכשיו, אי מתי?
כן, הוא אומר את זה גם בעברית.
אז מי?
אם לא אנחנו, אז מי?
Mr. President, your deal of the century
כבוד הנשיא, עסקת המאה שלך היא הזדמנות המאה, וישראל לא תחמיץ הזדמנות כזו. כבוד הנשיא דונלד, ישראל מברכת את הידידות שלך, את המנהיגות שלך, וישראל מבורכת בידידה שהיא המעצמה הגדולה ביותר, ארצות הברית של אמריקה. הקל יברך את אמריקה, השם יברך את ישראל ויברך את כולנו בביטחון, בצמיחה ובשלום. תודה רבה לכם. עד כאן הנאום של ראש הממשלה נתניהו, כאמור בוושינגטון, יחד עם הנשיא טראמפ. אפשר לסכם ולומר, תוכנית המאה של הנשיא טראמפ כוללת כמה דברים דרמטיים לישראל. אחד, החלת הריבונות על יהודה ושומרון כבר במיידי, על חלקים נרחבים מיהודה ושומרון, ורצף של גבול רצוף מהצפון ועד לדרום. שתיים, ארצות הברית נותנת לפלסטינים מדינה פלסטינית, אם הפלסטינים יעמדו בשורה של תנאים, בהם פירוז החמאס מנשקו, הכרה בישראל כמדינה יהודית, ועוד רשימה ארוכה של תנאים. נתניהו מקבל את התוכנית הזו, כאמור ברכות הדדיות, מגדיר את היום הזה כיום היסטורי, וזה מה שקורה עכשיו בוושינגטון. עד כאן המהדורה המרכזית אלי הערב. תודה לאורכת הראשית אסתי פלד, תודה למושי כאן הטכנאי. מיד אחרינו תוכנית חדשה בהגשת איתי גדסי וישי לפידות. ערב טוב לכם ולהתראות.